אני רוצה להתחיל ולשתף בתחושה של השמחה וההערכה על מה שקורה כאן, על התרגול, על ההתמסרות של כולכן, של כולנו. לא מובן מאליו, אפשר, כשאני אומרת את זה, לראות איפה זה פוגש, וגם לראות מה זה יכול לפתוח. אם אני יכולה גם להרגיש את השמחה הזאת, או את ההוקרה הזאת, או את ההודיה הזאת, על זה שאני כאן מתרגל, מתרגלת. באמת לא מובן מאליו, שיש לנו את האפשרות, ושזו הבחירה שלנו, שני הדברים האלה. אז אני רוצה להמשיך, רציתי להגיד להתחיל, אבל בעצם כבר התחלתי, להמשיך את השיחה, או להיכנס למה שרציתי לדבר עליו היום. אם לשתף בחוויה שקרתה לי, נדמה לי שזה היה בשבוע שעבר. אז יצאתי לנסוע לירושלים כדי לבקר את אבא שלי, להביא לו אוכל. כמובן, כמו כל נהגת ישראלית טובה, שמתי ווייז, ואמרו לי איך לנסוע, ונקלעתי לאחד המצבים האלה שהמציאות קורית מהר מדי מזה שווייז, מהיכולת של ווייז לעקוב אחריה. אז מצאתי את עצמי ביציאה מחולון, ממש ברמזור האחרון, ובצד השני של הרמזור, מחסום של המשטרה שזה אתה צץ, כנראה. ופקק מטורף, כן? רמזור אחד, מרחק מאוד קטן, אבל ממש לא זז. ממש לא זז. אז התגובה, אני חושבת, מאוד נפוצה אצל הרבה מאיתנו, רבות מאיתנו, זה שאולי עולה איזשהו תסכול. אוף, למה לא? למה לא יצאתי מהבית 3 דקות לפני? Whatever, כן. למה זה פה? אבל מהר מאוד עלה קול אחר, עלתה השקפה אחרת, דרך הסתכלות אחרת, שאמרה, אוקיי, הזדמנות לטפח סבלנות. הזדמנות לטפח סבלנות. והתודעה הייתה במקום שהיה פורה לזה, כן? אז זה ככה, הזרע הזה מיד נקלט, ופשוט ישבתי שם וטיפחתי, תרגלתי סבלנות. ואז קרן הזכירה את זה היום בבוקר, היכולת שלנו לקשב שהוא לא מצומצם, כן? אז אני עם הגוף והחוויה שלי והטיפוח של הסבלנות, אבל הקשב הוא רחב יותר, ואני מתחילה להרגיש מה קורה מסביבי, כן? אז מישהו התחיל או התחילה לצפור. כן. ואני רואה את הנהג ברכב לידי, ואני במרחק ממנו ועם חלונות סגורים, אבל אני יכולה להרגיש את חוסר שקט. אז ככה אני מתחילה להרגיש מה שקורה מסביבי, ואת הסבלנות שאני מטפחת בתוכי, ואז עולה עוד אפשרות, כן, לטפח, להזין את הסבלנות בפנים, ולשלוח אותה החוצה, אל מי שסביבי, כן, אל כל מי שלפניי, ומי שמאחוריי, ומי שמצדדיי, כן, כל הטור הזה. לטפח, להקרין ולחלוק, מי שמכירה את התרגולים האלה, זה לפעמים שזה קורה, שזה מצליח, שזה עובד, זה מדהים, כן? כי היכולת להקרין ולחלוק החוצה מזינה עוד יותר ומביאה עוד יותר טוב, כן? מזינה את הסבלנות. ומה שככה קרה מאוד מהר, וכל התהליך הזה אני מתארת אותו כאן בפרטים, זה שמחוויה שהיא לא נעימה, הפכה להיות חוויה נעימה ומזינה. אז אני חושבת שהייתי שם בערך 45 דקות, כן? וכמו שאמרתי, מרחק מאוד מאוד קצר, כמו הישיבות שלנו כאן דרך אגב, מעניין מה היה קורה אם זה היה יותר ארוך. ההתניה של 45 דקות, אולי משהו היה משתנה שם. אבל הייתי שם בערך 45 דקות, ובזמן הזה, התרגול הזה, כן? הטיפוח של הסבלנות והקרנה שלה, לחלוק אותה החוצה. ומחוויה לא נעימה לחוויה שהיא מזינה. וככה, כל זה בלי קשר, כן? אפרופו השמיטה, היכולת שלנו לשמוט, לא משנה, אני מסכימה עם זה שיש מחסום, אני לא מסכימה עם זה שיש מחסום. כן, לא משנה מה הדעות שלי, כל זה לא רלוונטי כרגע, כן? יש כאן את החוויה. אז בלי קשר לזה, חוויה משתנה. ומה התובנה שאני רוצה ככה לדלות כאן, להפיק מהסיפור הזה? דרך ההסתכלות. דרך ההסתכלות שלי על מה שמתרחש, דרך ההסתכלות שלי על החוויה משפיעה עליה. משפיעה, מבנה את החוויה, ומשפיעה ומבנה כמה דוקה יש בה. ועל זה אני אדבר. והרבה יותר פירוט. וזה מאוד קשור למה שקרן נגעה בו אתמול והיום בבוקר, כן? ההשקפה שלי, כן? ההשקפה שנוכחת, ההשקפה שאני מטפחת, ההשקפה שאני נשענת אליה ברגע נתון. משפיעה על דרך ההסתכלות, משפיעה על הגישה, משפיעה על החוויה. מאוד מאוד משמעותי. אז למשל, איזה השקפות היו כאן, כן? השקפה של, או איזה השקפות מיטיבות היו כאן, השקפה שהכל תרגול, כן? אז גם זה, כן? זה תרגול. או אצלי זה הרבה פעמים גם זו הזדמנות לתרגל, כן? שאני צריכה קצת יותר אומף להיזכרות הזאת, גם זו הזדמנות לתרגל. או איך אני יכולה לתרגל את זה עכשיו? רואות שזה הרבה פעמים שאלות. זה שאלות. איך אני יכולה לתרגל עם זה? לא משנה מה זה הזה באותו רגע. איך אני יכולה לתרגל עם זה? או במקרה הזה, גם ההשקפה מאוד משמעותית. זה לא רק אני כאן בסיפור, זה לא רק עצמי כאן בסיפור. זה גם המגע שלי עם אחרים ואחרות. וכל זה, כל ההשקפות האלה, מה הן עושות, הן פותחות בפני אפשרות להזין ולאמץ דרכי הסתכלות מיטיבות. ובו זמנית מחזקות את התובנה שדרכי ההסתכלות ההרגליות, האוטומטיות שלי, שלנו, כמו דחייה, סלידה, תסכול, עצבנות, כן, בסיטואציה הזאת, מצמצמות אפשרויות ותומכות בדוקה, מזינות דוקה, מייצרות דוקה, מבנות דוקה. וככה, עוד דבר אחד משמעותי מהדוגמה הזאת, שדרך הסתכלות בסיטואציה כזאת, כן, דרך הסתכלות משחררת, משפיעה על החוויה שלי, ומאוד מאוד חשוב, היא משפיעה גם על מידת הפניות שלי לפעול באופן מיטיב ומושכל. ואני ממש יכולתי להרגיש את זה, כי אני היו שם כמה מקומות שהיה, אוקיי, עוד רגע יקרה פה משהו לא טוב. כן? כשהטמפרטורה עולה, כן? אצל מי שסביבי. מאוד בקלות משהו יכול לקרות. והידיעה הזאת שאני גם, אני לא רק בתוך הבועה שלי, גם באיזושהי נכונות, ושיש דרך הסתכלות משחררת, מיטיבה, אז היא גם משפיעה על מידת הפניות שלי והיכולת שלי. אז קצת יותר על מה זה דרך הסתכלות, וקצת יותר על איך זה קשור אלינו כאן בריטריט, כי אנחנו, אני מקווה לפחות, רובנו לא מתכננות לצאת לכבישים בימים הקרובים, אז איך זה קשור אלינו. זה קשור אלינו כי תמיד יש דרך הסתכלות. תמיד יש דרך הסתכלות, ודרך הסתכלות שנוכחת משפיעה על האופן שבו החוויה נתפסת ועל האופן שבו החוויה מתגלה. אז כשיש חוויה, שזה כל הזמן, כשיש חוויה, יש שני מרכיבים שמעניינים אותנו בהבניה של החוויה הזאת. האובייקט, שזה יכול להיות במקום, דוגמה שנתתי פקק, אבל זה גם הנשימה, זה גם הגוף, זה גם הנעימות, כן, לא משנה. יש אובייקט, ויש דרך ההסתכלות או דרך ההתייחסות אל האובייקט. תמיד יש דרך התייחסות ודרך הסתכלות. אף פעם אין רק אובייקט, אין רק משהו שקורה, בלי איזושהי מעורבות של התודעה. ודרך ההסתכלות צובעת את החוויה. כן, צובעת אפילו את האופן שבו אותו אובייקט נתפס. אז אם ככה ניקח שוב את הדוגמה של הפקק, כדי לא להסתבך עם עוד דוגמה, אותה התרחשות, כן, אותה התרחשות, ואני יודעת את זה על עצמי, אני יכולה להיות בפקק, ואם אני עצבנית, כן, או ממהרת, אז דרך ההסתכלות הזאת תצבע את החוויה באופן מסוים. ואם אני עם מרחב פנימי ושלווה, אז החוויה תצבע באופן שונה. זה יכול, זה אותו אובייקט. אני אתן עוד דוגמה, טמפרטורה, דברים לכאורה אובייקטיביים. אני יודעת מי עוקבת בזמן האחרון, אבל הטמפרטורת מינימום כרגע באזור המרכז היא בערך 22 מעלות. וזה כל הזמן משעשע אותי, כי אני חווה אותה כממש איזה ככה מוקדם בבוקר, אני יוצאת לרוץ בערך ב-6, אז ממש עכשיו יש איזו קרירות כזאת באוויר. כן, או בלילה, יש קרירות כזאת של 22 מעלות. אני בדרך כלל גרה באנגליה, שם ה-22 מעלות זה גל חום, כן? וזה לא רק גל חום בשביל האנגלים, אני מדברת על עצמי. גם אני, כשיש 22 מעלות באנגליה, זה בדרך כלל מרגיש ממש חם. כן? אז ככה, החוויה שלנו לא אובייקטיבית, כן? לא ניטרלית, תמיד מובנית, כן? מדרכי הסתכלות, דברים יחסיים, מרגלים. זאת ההתרחשות, אם יש עצבנות ואם יש שלווה, כדרך הסתכלות או כמצב תודעה, החוויה תראה אחרת. אז דרך ההסתכלות משפיעה, כן? על האופן בו החוויה מובנית ונתפסת. דרך ההסתכלות, אני חוזרת על זה, משפיעה על האופן בו החוויה מובנית. החוויה שלנו בנויה. מתנאים מנסיבות, כולל התודעה שלנו. האופן בו החוויה מובנית ונתפסת. והדבר הזה, אפרופו השקפות משחררות, השקפה המהותית בדרמה. החוויה שלנו מובנית ומותנית. פעם לא מתקיימת באופן נפרד ועצמאי. אז דרכי ההסתכלות מובנות את החוויה שלנו ומשפיעות, כן, על ההופעה של דוקה או אדוקה. כן, דוקה, סבל, חוסר נחת, תרגום האהוב עליי, של תיק נתן, ill-being, כן? ill-being, הפוך מ-well-being. אז היא מה שמופיע זה דוקה או אדוקה, להפך מדוקה. וכל זה קשור, כן, לדרך ההסתכלות, דרך המפגש. אז היום בהנחיות, כן, קרן הדגישה, שמיטה, קבלה, התרווחות, כן? דיברנו על נעימות בחוויה, או להיענות לחוויה עם הנשימה. כן? כל אלו דרכי הסתכלות, דרכי גישה לחוויה שלנו, ודרך ההסתכלות משפיעה על מה שמתגלה. משפיעה על מה שמתגלה. שמי שאמרה היום, אם אנחנו לא מחפשות את הנעים, אז לא נראה אותו. רוב הזמן. לא נראה אותו. וההבנה הזאת, כן, ההשקפה הזאת, לא רק משהו תיאורטי. אחד המורים האהובים עליי, גרגורי קריימר, אומר, All teachings are practices. כל, כן, כל ה-teaching, כל התורה הזאת של הבודה, הכל זה דברים לתרגל וליישם. אז ההבנה הזאת היא לא רק משהו תיאורטי, זה הבנה שאפשר ליישם ואפשר לתרגל. אפשר לתרגל, וזה ככה משהו שאנחנו כבר עושות ונמשיך לעשות. כי דרך ההסתכלות שלנו היא לא רק משהו שקורה. לא רק משהו שקורה. היא משהו שמבנה את החוויה שלנו, ובו זמנית הוא עצמו מובנה. אז ככה, יש את הדימוי הזה לפעמים בה. במסורת של הערמות של הערמות של הערמות. באנגלית זה עוד יותר מצחיק, heaps of heaps of heaps. אז דרך ההסתכלות שלנו מבנה את החוויה שלנו, אבל היא בעצמה מובנית. ולכן, כן, לכן היא ברת טיפוח, ברת שינוי. אם היא מובנית, מה זה אומר? זה אומר שיש כאן משהו שהוא אפשרי. אז במהלך החיים שלנו, במהלך התרגול שלנו, עולות דרכי הסתכלות, כן? והרבה מהזמן אנחנו לא חוות אותן כך, כן? מה שאנחנו רואות, אנחנו ממוקדות אובייקט. אנחנו לא רואות, יש כאן דרך הסתכלות שמשפיעה. אנחנו לא מסתכלות, לא כוללות אותנו. ואני רוצה להתייחס לדרכי הסתכלות מאוד נפוצות, וחשוב לי להגיד, נפוצות בתרגול, נפוצות בחיים. כן? שעולות, צובעות את התודעה שלנו, ומרגישות כמו מה שיש, כן? זה מה שקורה כרגע, בתוך הצביעה הזאת. ואני אגיד את הדרכי הסתכלות האלה, ואני באופן אישי אתפלא, אם לא חוויתן, לפחות אחת מהן, לפחות לרגע, אני אגיד היום, אבל אפילו בשעה האחרונה, אוקיי? Okay. שוב אני אומרת, הן מופיעות בחיים, מאוד מאוד מופיעות בתרגול. Okay. אבל הן מעניינות אותנו, כי אנחנו לומדות, okay. לעבוד איתן, לפגוש אותן באופן מיומן בתרגול, ואז גם בחיים. בחיים ואז גם בתרגול. אז דרכי הסתכלות, כן? Okay. חוסר שקט, חוסר נחת. זו דרך הסתכלות, ואני אגיד על זה יותר. עייפות ועמימות של הגוף ושל התודעה. סלידה, דחייה, התנגדות. זו דרך הסתכלות. השתוקקות, וספק. אז רשימה מוכרת, אני בטוחה לחלק מאיתנו. גם כי שמענו הרבה שיחות דרמה עליה, וגם כי, כמו שאמרתי, חלק מכובד מהחוויה שלנו. וככה, השאלה הראשונה שאני אשאל אותנו זה מה קורה כשאני מתייחסת אל התופעות האלה, אל מצבי התודעה האלה, כדרכי הסתכלות. מה קורה? מה זה מאפשר? ואני אגיד, בחוויה שלי, שזה פותח פרספקטיבה. אני רואה את זה כדרך הסתכלות. ספק צובע עכשיו את התודעה. פותח פרספקטיבה ומאפשר לי להיות פחות מזוהה, פחות שבויה, להאמין פחות. וזה גם פותח אפשרויות של מענה, של מענה ומעורבות. ושוב, אחת השקפות המיטיבות, כן, בדרמה. מענה לעומת תגובתיות. זה ההבדל בין חופש לחוסר חופש. תגובתיות לעומת מענה. אז אני מצטערת להודות שאני לא אני המצאתי את האמירה הזאת שחמשת האורחים, כמו שקוראים להם בישראל, זה כבר דרך נהדרת להתייחס אליהם. המילה המסורתית מתורגמת יותר כמכשולים, אבל שוב, דרכי הסתכלות, לראות אותם כאורחים הרבה יותר מיטיב עם רובנו. אז אני לא המצאתי את ההתייחסות אליהם כדרכי הסתכלות. הבודה אהב דימויים, כן, חלק אהוב עליי גם, אני גם אוהבת דימויים בלימוד שלו. ובאחת הסוטות הוא מתייחס לאורחים האלו דרך דימוי. ואני כבר אגיד, אני אגיד את הדימוי שלו, ואז אני אעשה עליו קצת וריאציה, כי אני לא יכולה להתאפק. אז בדימוי של הבודה הוא מדבר על קערת מים, כן? כתודעה שלנו, קערת מים. אני, אצלי זה עבר אינטרפטציה, וזה לא קערת מים, זה בריכת מים. אוקיי? בריכה צלולה ויפה כזאת, כמו בנחל שופע. אוקיי? זה מצב התודעה שלנו כשהיא צולה, בהירה, שקטה, אסופה. אז אצל הבודה זה קערת מים, אצלי זה בריכת מים, תבחרו מה בא לכם. ואז הוא מתאר מה קורה כשכל אחד מהאורחים האלה מופיע. אז יש השתוקקות, זה כאילו זרקו למים צבע. אחד הצבעים שהוא בסוטה מדבר עליהם זה קורקום. וכאילו זה דימוי נהדר, קורקום צובע הכל. כן. כל מה שהוא נוגע בו. אז אם נדמיין קערת מים, הבריכת מים שזרקו אליה קורקום, אז הבריכה כולה צבועה. וכל מה שאנחנו מסתכלות אל תוך הבריכה, או מתוך הבריכה, אם אנחנו צפות שם במים, הכל יהיה צבוע בהשתוקקות הזאת, בקורקום הזה. כשיש סדידה, דחייה, התנגדות, הדימוי הוא שבריכת המים או קערת המים, המים, איך אני אמינה? לא באנגלית, they boil, איך אני אמינה בעברית? רותחים, המים רותחים, כן? ומבעבעים מתוך הרתיחה שלהם. ושוב, אם אנחנו מדמיינות, כן, מים שרותחים ומבעבעים, כן? אז אי אפשר לראות כלום, נכון? כן? הם מסכים לחלוטין את הראייה שלנו. כשיש עייפות, כן, או אנרגיה נמוכה, כן, עמימות של התודעה, זה כאילו צמחייה אבותה צמחה על פני המים. כן? אתם מתחילות לראות למה אני אוהבת יותר את הדימוי של הבריכה. כן? וחונקת, כן? את האוויר, חונקת את המים. אז באנגלית אנחנו נשתמש במילה הזאת stagnant. כן? ממש תחושה של הכובד הזה, חוסר האוויר. וגם שם אין ראייה בהירה. אין דרך לראות. ממסך את הראייה שלנו. כשיש חוסר שקט בחוויה שלנו, זה כאילו הרוח נושבת על פני המים ויוצרת גלים. יוצרת גלים, וגם שם. הגלים ממסכים את המים, ואי אפשר לראות בבהירות את מה שמתרחש. וכשיש ספק, אני מחייכת, כן, משום מה נורא אוהבת את הדימוי הזה, כשיש ספק זה כאילו מישהו הכניס היד לתוך הבריכה הזאת והתחילה להרבב את הקרקעית. כן. ואז כל הבריכה, במקום שהמים יהיו צלולים ובהירים, אז יש את האדמה, כן, את הבוץ, שממלאים את המים. שוב ממסכים. את היכולת שלנו לראות. אז אני נורא, אני ממש אוהבת את הדימוי הזה, כי אני חושבת שהוא לפחות לי נותן תחושה, המשל הזה, על האופן שבו חמשת האורחים האלה, חמשת המכשולים האלה, על האופן שבו הם צובעים את התודעה. הם הופכים להיות דרכי ההסתכלות, המשקפיים דרכן אני רואה וחובה את הדברים. כן, מה שנחווה דרכם, צבוע על ידם. אז ניקח דוגמה מאוד פשוטה, תחושת זמן. אז אנחנו יושבות בתרגול, ויש עייפות, כן, או יש חוסר שקט. מה קורה לתחושת הזמן? כי זה נוכח, כן. נרגיש שהתרגול הזה לעולם לא יסתיים. מתי כבר יצלצלו בפעמון. אני נתחיל להסתכל על המסך, לראות אם יש שם בכלל מישהי שאמורה לצלצל. יש תחושה כזאת של, הכל נצבע. חוויה נצבעת על ידי הנוכחות של האורחים האלה, כן? כי הם גם דרכי הסתכלות. אז החוויה לא נפרדת מדרך ההסתכלות שנוכחת עימה. אבל, כמו שאמרתי, דרך ההסתכלות עצמה, גם היא מותנית ומובנית. כן? היא לא קבועה, היא לא עצמאית, ולכן היא ברת שינוי, וזה מאוד משמעותי, בהתייחסות שלנו לאורחים. כי יש לנו גם דרכי הסתכלות על דרכי הסתכלות. אז כשיש ספק, או שיש השתוקקות, או שיש לי על הכל אלה, כן? רוב הזמן לא נעימות. לנו, באיזושהי אופן. ואז יש את התגובתיות גם לזה. אז לזכור, זה בר שינוי. דרך התרגול, אנחנו מגמישות את התודעה. מגמישות את התודעה, מגמישות את האפשרות שלנו לנוע בין דרכי הסתכלות. בין דרכי הסתכלות לא מיטיבות למיטיבות. ובכלל להבדיל ביניהם. דרך התרגול, אנחנו מפתחות את האמון, כן? קרן דיברה על זה הבוקר. גם האמון של אני לא חייבת להאמין באופן אבסולוטי למה שאני רואה כרגע, כן? למה שמופיע כרגע. לא חייבת להאמין. אני אקח את הדוגמה של ספק, כשהוא מופנה כלפי עצמי, זה מאוד מאוד חזק, כן? אני לא יכולה לעשות את זה. אני לא חייבת להאמין לזה. דרך התרגול אנחנו נוכחות ולומדות, כן? שיש לנו את הבחירה, יש לנו את האפשרות לא להמשיך ולהזין דרכי הסתכלות שאינן מטיבות. ויש לנו את האפשרות לטפח ולהזין את אלו שכן. אז מה זה אומר מבחינת האורחים? נורא קשה לי להגיד אורחים, אני כל הזמן רוצה להגיד אורחות. תרשו לי, עם הנטייה החזקה שלי לדבר בלשון נקבה. לפעמים ככה אפרופו דרכי הסתכלות, אני בעצמי לא יודעת כבר כאילו זה נכון, זה לא נכון, זה רק דרך הסתכלות, הרגל שאני רגילה אליו, התניה, כן? או חברתית, או של עצמי במקרה הזה, לדבר בלשון נקבה, שאני כל הזמן רוצה לדבר בלשון נקבה. אז מה זה אומר מבחינת האורחים והאורחות? כל הדרך עבודה הזאת, אני רוצה להתייחס אליהן. אז אני רוצה להתחיל מהשקפה. כן, אני דיברה על השקפה כל כך יפה אתמול, כל כך מדויק. אז השקפות שמועילות, כן, במפגש עם האורחים והאורחות הללו. אז קודם כל לזכור שזו דרך הסתכלות. כן, לזכור שזו דרך הסתכלות. לזכור שהיא צובעת את התודעה. דרכי הסתכלות מטבען צובעות את התודעה שלנו. כן, עוד דרך להגיד את זה, התודעה צבועה עכשיו. ולבדוק. עוד השקפה, עוד שאלה, השקפה בצורת שאלה, איזה דרך הסתכלות מיטיבה אני יכולה להביא כרגע? לתוך ההבניה הנוכחית של החוויה שלי. איזה דרך הסתכלות מיטיבה אני יכולה להביא כרגע? ומה אני יכולה להבין כאן על דוקה? איפה הדוקה? במה היא? בתוך החוויה, אם יש בדוקה עכשיו, אז איפה היא? מה מבנה אותה? מה מחזק אותה? ומה יפוגג אותה? ומה קורה כשאני זוכרת שהדוקה היא לא באובייקט? אז אם יש חוסר שקט בגוף, זה לא נעים, אבל הדוקה היא לא שם. אם יש עייפות זה לא נעים, אבל הדוקה היא לא שם. מה קורה כשאני זוכרת שהדוקה לא באובייקט? מה זה מאפשר? אז קודם כל, כל זה באיזשהו סל של השקפות מיטיבות שאני יכולה להביא. לזכור שזו דרך הסתכלות, לזכור שהיא צובעת את התודעה, שהתודעה צבועה עכשיו. לשאול איזו דרך הסתכלות מיטיבה אני יכולה להביא, ולבדוק איפה הדוקה, מה מזין אותה ומה יפוגג אותה. כי הדוקה איננה באובייקט. זה ככה משהו יותר כללי, ואז אני מביאה לפרטיקולרי, את תשומת הלב, את הקשב. את החקירה שלי. והשלב בכל סוג של תרגול, הכרה ואפשור, דיברנו על זה היום בתור קבלה. הכרה ואפשור, זה כך עכשיו. It's like this now. זה כך עכשיו. יש כרגע. ספק, יש כרגע עייפות, יש כרגע חוסר שקט. יש כרגע סלידה. זה כך עכשיו. זה קרה ואפשור, ויחד איתן התרווחות ופתיחה. עם ומסביב. כשאנחנו מתחילות להסתכל על מה מזין את הדוקה, אנחנו רואות שהמאבק נגד המאבק ב... מבנה דוקה, וגם מזין ומחזק את דרך ההסתכלות שאיננה מיטיבה. אז אם יש ספק עכשיו, ואני מנסה להיפטר ממנו בכל מעודי, זה בא מתוך מאבק, זה בעצם מזין את אותו דבר שאני, שלא מיטיב כרגע. אז הכרה ואפשור. ובתוך הכרה ואפשור, איזשהו שוב אלמנט של הענות לחוויה, האם באופן שאני נענית, האם באופן שאני נענית, אני כבר יכולה לטפח ולהזין דרכי הסתכלות מיטיבות. דרכי הסתכלות שנמצאות באלימה, להשקפה מיטיבה, לכוונה משחררת, למאמץ מיטיב, כל הדברים שנגענו בהם אתמול. ואני רוצה לתת דוגמה, משום מה בשבוע האחרון עולות לי, עולים לי זיכרונות, ממש מהריטריטים הראשונים שעשיתי במסורת הזאת של תובנה. אז עלה לי זיכרון, ואני אספר אותו, ואתם תאלצו מתוך חוסר השוויון במבנה הזה של ריטריט, שבו אני יושבת פה ומדברת, ואתם נאלצות לשבת ולהקשיב, תאלצו להקשיב לנוסטלגיה שלי, לזיכרונות שלי. אוקיי. אני לא מצליחה להצחיק אתכם היום, אני לא בטוחה, אני צריכה לעבור מסך ולבדוק, הנה עוד יותר, יש יותר חיוכים, יופי. אז עלה לי זיכרון, הריטריטים הראשונים שלי במסורת הזאת, במסורת של תובנה, היו בבודגיה, לא פחות ולא יותר, המקום שהבודה הגיע להערה, זה היה בתקופה שהייתה מסורת כזאת של ריטריטים בבודגיה, שלושה ריטריטים אחד אחרי השני, חודש של תרגול. וממש בתחילת הדרך, אני לא זוכרת אם זה היה בשנה הראשונה או השנייה שתרגלתי, הייתי בריטריט ולקחתי מאוד ללב את האמירה של המורים והמורות שם, שאמרו ככה, אחרי כמה ימים של תרגול צריכה להיות יותר אנרגיה, כבר, כאילו, תאריכו את השהות של התרגול, כאילו, תעבדו עם העייפות וכו'. אז הייתי קמה כל יום בארבע וחצי, הולכת ועושה ישיבה באולם לפני שהתחיל הלוז, אחר כך יוגה, שהיה חלק מהלוז, ואז עוד ישיבה, אז היום היה מתחיל בארבע וחצי, ואז בסוף היום, בקצה השני, רציתי לשבת עד סוף סוף היום, שהיה בעשר וחצי. ומי בערך שש וחצי, ארבע שעות האלה, רובן היו מאבק. עייפות, הייתי עייפה ומאבק. והשתמשתי בכל הכלים שהמורים והמורות הטובים והטובות שהיו שם נתנו. אוקיי? לעבוד עם עייפות, לעמוד, כן? להרים יד, זה חשוב, כן? זה כלים מאוד טובים, כן? לתרגל עם עיניים פתוחות, כן? השתמשתי, להרים יד זה לא כי יש לי שאלה, זה פשוט כשהיד במעלה, אז הגוף נפתח והאנרגיה עולה ויותר קשה להנדל. אז עבדתי עם כל הכלים האלה, וככה באמת במסירות שהיום קשה לי למצוא, beginner's mind, יש לה הרבה יתרונות. ומה שגיליתי היה דבר מאוד מעניין, ואני זוכרת את עצמי, יש לי זיכרון, באה לאחד המורים בריטריט ואומרת לו, כאילו, אז אני עושה את זה, ואני ככה נמצאת שם ככה את השעות האלה בעבודה עם העייפות, ולקראת ממש סוף היום, כן, ככה אולי בישיבה האחרונה או בחלק האחרון שלה, אז העייפות עוברת, כן, כבר אין העייפות של הגוף, אבל כבר אין לי כוח לתרגל, כן, אני כל כך עייפה מהמאבק הזה, כן? שאין לי כוח לתרגל, וזו חוויה מאוד מאוד, אני זוכרת שזו הייתה חוויה מאוד מעניינת, לראות, קודם כל, תובנה מאוד חשובה, כן? גם משהו כמו עייפות, מותנה, כן? אז עבר איקס זמן, אני לא יודעת אם זה בגלל איך שעבדתי עם זה, או פשוט שעבר זמן, העייפות עברה, כן? תנאים השתנו, אין כבר את העייפות של הגוף, אבל מה קרה לתודעה? כן? התודעה כבר אין בה את החיות. כן, אין לו את החיות לתרגל. וזה היה מאוד מעניין, התובנה הזאת. ואני רוצה ככה, אני מביאה אותה לפה לא רק כי סיפור מהנוסטלגי מהעבר שלי, אלא מה אנחנו יכולות ללמוד מזה. כן, מה יכולת ללמוד מזה? אז מה קרה שם? אז כשאני מסתכלת אחורה, כן, ומסתכלת על החוויה הזאת, אז מה היה שם? היה יותר מדי דגש, כן, בעבודה עם העייפות, היה יותר מדי דגש על זה שאני צריכה לנצח את העייפות, כן? שהעייפות לא תהיה, אז אני אוכל לתרגל, כן? קרן נגעה בזה גם אתמול. כשהעייפות לא תהיה, אז אני אוכל לתרגל. עד אז, מה שאני עושה, זה להילחם, להיאבק בעייפות הזאת. אז ככה, שתי תובנות משמעותיות לפחות יש כאן. אחת, מה שכבר אמרתי, שהעייפות גם היא מותנית ומובנית, היא חולפת, כן? היא לא אמיתית, כן? כמו שאנחנו תופסות אותה. גם משהו מותנה משתנה ומובנה. אבל יחד עם זה, האופן שבו אני נענית, הוא משמעותי להיווצרות של החוויה שלי לאורך הזמן. כן? ואז השאלה, כן? האם אני יכולה לעבוד עם משהו כמו עייפות, באופן שהוא מושכל ומיטיב, להזין יותר חיות, באופן שלא בהכרח מתיש את המערכת, כן? כדי שאז שהעייפות עוברת, יש לי עדיין אנרגיה, כן? לתרגל. וככה, היום מהניסיון שלי, אני יכולה להגיד, זה לא צריך 3 או 4 שעות של מאבק בדרך כלל, כדי שהעייפות תעבור, כן? כי כמו שאמרתי, המאבק עצמו מזין משהו, הרבה פעמים. אז מה קורה אם אני, הדרך הסתכלות שאני מביאה, זה לראות, אוקיי, זה ככה עכשיו, יש עייפות. איך אני פוגשת אותה? איך אני נענית אליה באופן שנאמן לתרגול שלי ולאפשרות שלי? זה לא משהו שקורה ברגע שאני אפטר, תרגול לא קורה ברגע שאני אפטר, אלא הוא כאן עכשיו כבר פה. עם האיכויות המסוימות שאותן אני רוצה לטפח ולחזק. Make sense? כן? אוקיי. יופי. לפחות לחלקנו. אז הכרה, אפשור, ואנחנו כבר רואות איך אנחנו נכנסות גם ל... מוד כאן של חקירה, מאוד משמעותי, כן? מאוד משמעותי. אני פוגשת בטוח, אני מכירה בזה, זה ככה, וזה בעצמו זה לא הבעיה. זה שיש ספק, זה שיש עייפות, זה שיש השתוקקות, סלידה, כל אלה, זה לא בהכרח הבעיה, כן? בפני עצמו. איך אני יכולה לענות? וכאן מתחילה חקירה. איך אני נענית על זה? אז כל מיני דרכים. אם אהבתם את הדימויים מהמשל, להשתמש בהם, כן? אז מה קורה אם עולה ספק ואני רואה אותו כערבוב הזה של הקרקעית בתוך הבריכה, כן? ואני אומרת, אוקיי, זה מה שמתרחש עכשיו. מה קורה כשאני עושה את זה? אם יש סלידה או דחייה, מה קורה כשאני רואה את זה כמים מבעבעים? כן? אני משתמשת בדימויים מהמשל, כדי לתת לי מגע אחר. עוד דרכים לחקור. ספציפיות. איזון אנרגטי. אז דרך אחת להסתכל, דרך הסתכלות מיטיבה, לראות את העייפות, כן? והעמימות ואת חוסר השקט, זה לראות אותם כשני קצוות, כן? של אותו ספקטרום. וכל הספקטרום הזה הוא מפגש, כן? בין אנרגיה, בין חיות, לבין שקט. כן? לבין שלווה. ובאנגלית נגיד, between energy and calm. Okay? מה קורה כשאני רואה את זה ככה? אני ככה ממש מזמינה אתכם להרגיש בתוככם, זה משנה משהו? Okay? ואז מה זה מאפשר? כן? זה מאפשר חקירה. כן? אז אם אני אומרת, אוקיי, יש כרגע עייפות, כן? או עמימות, וזה מראה על איזשהו חוסר איזון, הספקטרום הזה, זה אומר שאני צריכה להביא יותר למצוא דרכים להביא יותר חיות, יותר אנרגיה לתוך המערכת. אז איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? ואני אתן כמה דוגמאות, מחר נעבוד עם זה יותר. למשל, עייפות הרבה פעמים באה, ואני ממש מזמינה אתכם לשים לב לזה, עם תחושה של קיבוץ מאחורי העיניים. וזה מאוד מעניין. לחקור איפה עייפות, כן? אני עייפה, איפה? איפה עייפות בגוף? הרבה פעמים תחושה של קיבוץ מאחורי העיניים. אם אני מביאה לשם את המודעות ומרפא, משהו משתנה. אם אני מדמיינת אנרגיה, כי אני נכנסת לגוף עם הנשימה, מה קורה? חיות. מה קורה לתחושה הזאת של העייפות? והפוך, כן, הצד השני של הספקטרום, החוסר שקט. רק אגיד על העייפות, הזכרתי עוד דברים קודם, עמידה, כן? אור, כן? אני מדמיינת אור שנכנס לגוף. אני מדמיינת הנשימה עולה, תנועה של עלייה, כן? מתוך הגוף, אז הנשימה נכנסת מהרגליים ועולה כלפי מעלה בגוף, מותר לנו לדמיין, אוקיי? אני מדמיינת את הנשימה כאנרגיה. מה קורה לחוויה של העייפות? זה הכל חקירה. והצד השני של הספקטרום, כן? התחושה של חוסר שקט וחוסר נחת. מה קורה אם אני נענית לתחושה הזאת עם נשימה, כן? עם הנשימה. שמה יותר קשב על הנשיפה החוצה, כן? ועל ההתרווחות שקורית, כן? מה קורה אם אני מדמיינת, כמו שאנחנו עושות בתרגול, להרחיב את שדה המודעות בגוף? מה קורה אז? אנחנו, אתם אולי רואות שאני עושה את זה עם הידיים, מה שקורה עם כל החוויות האלה, זה שיש צמצום. יש תחושה רק זה נוכח, ועם חוסר שקט במיוחד, אם יש יותר מרחב, האינטנסיביות של חוסר השקט יורדת. כי יש לו יותר מרחב לנוע בו, כן? זה אנרגיה שנעה. אז מה קורה כשאני נענית עם הנשימה? מה קורה אם אני שמה יותר דגש, יותר קשב, על נשיפה או על שאיפה? לחקור, לראות. מה קורה כשאני מסתכלת על ההשתנות של החוויה? האם זה כל הזמן ככה או שיש שם וריאציות? דרכים של חקירה. אז ככה זה קצת, אני נוגעת באפשרויות שלנו עם הספקטרום הזה. חמשת האורחים והאורחות אפשר לחלק אותם לשני צמדים ולספק שנמצא בתחום שלו. אז עייפות או עמימות וחוסר שקט, ואז ההשתוקקות והסלידה. זה עוד צמד, וזה ממש צמד, שני צדדים של מטבע. מה קורה אם אני מרגישה, וקרן נתנה את הדוגמה הזאת, אני מרגישה עם ההשתוקקות את התנועה הזאת למשהו, כן? או עם הסלידה את העדיפה, כן? ואני חוזרת לאיזון. כן? שוב, אנחנו יכולות להרגיש את זה לפעמים ממש בגוף, לפי זה לפעמים במודעות בגוף. אני חוזרת לאיזון, אני חוזרת לקרקוע. מה זה עושה? מה קורה אם אני זוכרת שיש צד שני למטבע ואני מסתכלת מהו? אני בודקת מהו, אז אם יש השתוקקות למשהו, והרבה פעמים כי יש דחייה למה שיש עכשיו, כן? אז החוויה שלי לא מספיק מעניינת, או החוויה שלי לא מספיק נעימה, אז אני מחפשת משהו אחר. ואם אני מסתכלת על ההפוך, זה מחזיר אותי לכאן. כן? ואז כל הדרכים שדיברנו עליהם אני יכולה לעבוד, כן? לנשום באופן מספק. כן? להביא את המודעות לגוף, לקרקע. והפוך, כשיש סלידה, כן? כשאני לא רוצה את מה שיש עכשיו, זה בגלל שיש השתוקקות למשהו אחר. לתודעה ללא מחשבות. למשל, כן? יש שם השתוקקות, ומה היא יוצרת? כן? אני יכולה להרגיש את הקיבוץ, אני יכולה להרגיש את הדוקה שיש שם. אבל יש שם גם יופי, ואני יכולה להתחבר אליו. כל זה, האם הראייה הזאת יכולה לפתוח מרחב לרופף הזדהות? כן? זה החלק הבא בתהליך הזה. כן? יש השקפות מיטיבות, יש הכרה ואפשור, יש חקירה ואיזון, ויש הרפיה וריפוף של ההזדהות. כן? והספק בעיקר, הכוח שלו זה בהזדהות. אנחנו מאמינות לו. אנחנו מאמינות לו. עם כל האורחים והאורחות האלה, יש הזדהות. ואני אקח את הדוגמה של הספק. מה קורה אם אני זוכרת? זו רק מחשבה, זו רק תופעה. מה קורה אם אני מרפה ומתרווחת אל תוך הגוף? מה קורה אם אני זוכרת? זה לא רק שלי, כן? עולה כאן משהו בחוויה שלי, אבל זה אנושי. זה אנושי. כל התודעות האנושיות יודעות את זה ומכירות את זה. זה לא אומר עליי משהו. כל זה מרחיב את הפרספקטיבה. מרחיב את הפרספקטיבה. אז האורחים לא חייבים לצבוע את כל מרחב התודעה שלנו. הם צובעים, ואנחנו נענות להם בדרך שככה, מצלילה שוב את המים. מצלילה שוב את המים. אז עוד כמה מילים. יש לכם עוד כוח? אוקיי. אז הרפיה, כן, וריפוף של ההזדהות וההיחסות שבאה יחד איתו. הרחבת הפרספקטיבה, כן? ושוב נגענו בזה כבר, אבל אני אחזור, שאלה של מה עוד נוכח. כן? אז יש עכשיו עייפות, יש עכשיו ספק, מה עוד נוכח? אולי יש בגוף תחושה נעימה, אולי יש חלק בגוף שלי שלא מרגיש עייף, או מרגיש נינוח ולא חסר שקט. כן? אולי יש מקום שאין בו ספק. מה עוד נוכח? וכל זה דרכי, אני רוצה להזכיר שלוש דרכי הסתכלות, גישה לתרגול שלנו שמאוד מאוד מועילות. כן? באנגלית קוראים להם the three P's, חלק מכם שמעתם אותן כבר, כן? שלושת ה-P's. כן? אז הראשון, playfulness, משחקיות. כן? עניין, סקרנות, משחקיות עם החוויה שלנו. כן? דרך הסתכלות וגישה מיטיבה לתרגול ולחיים. השנייה, סבלנות, patience, שבאה יחד עם עדינות ורקות במגע עם החוויה שלנו. זה לא שחור ולבן, זה לא עכשיו או לעולם לא. סבלנות. והשלישית, perseverance באנגלית, המשכיות והתמדה. אני חוזרת, זה קשור גם מאוד להתמסרות. אני חוזרת שוב ושוב לחוויה. לנכונות, לאפשרות, לפגוש ולענות לחוויה שלי. אז נחזור להשקפת העל שלנו לסיום. כשיש חוויה, כשיש חוויה, כשיש התרחשות בגוף, בתודעה, בעולם, החוויה הזו מובנית. בפאלי המילה סנקרה, החוויה הזו מובנית. מושג שאני משתמשת בו הרבה, תוכד התרגומים לסנקר, פבריקציה. החוויה הזו מובנית. מובנית מכל מיני מרכיבים. החוויה מובנית על ידי מגוון תנאים, כולל הגוף, כולל התודעה, כן? כולל דרך ההסתכלות שלנו. חוויה מובנית על ידי מגוון תנאים שכוללים את הגוף, התודעה, ודרך ההסתכלות. וזה לא אומר שהחוויה שלנו לא אמיתית. זה אומר שהיא לא אמיתית באופן שאנחנו תופסות אותה בדרך כלל. היא לא נפרדת והיא לא בלתי תלויה. היא עולה בהתהוות. היא נבנית על ידי תנאים ונסיבות. כולל התודעה. כולל הגוף, כולל דרך ההסתכלות. אז בואו נעצור כאן להיום. וניקח כמה רגעים ביחד, כמה רגעים של שקט. שנמשיך לטפח גמישות ורגישות של התודעה. דרכי הסתכלות מיטיבות ומשחררות. למען החופש והשחרור של כל היצורים והיצורות. בעולם היקר הזה. אז תודה על ההקשבה, התרגול והנוכחות. יש לנו זמן להזין את הגוף, ואנחנו ניפגש פה שוב ברבע לשמונה.